שאל השואל ואמר שהוא גר בקרבת מטע אשר מגיעות מכוניות מסע ומוציאים מן המטע ארגזים מלאי פירות ומעמיסים במכונית ומשם מובילים אותם למקום השיווק. ולא אחת קורה שתוך כדי העמסת הארגזי פירות, העמוסים פירות למכונית, נופלים פירות אלו או אחרים, אפילו מפירות שלא נמאסים, כגון תפוזים, אגסים, תפוחים, נופלים על הרצפה, על הכביש. ומבחינה זו שאל את בעל הבית ואומר אין לו עניין בזה, כלומר זה כבר מופקר. והשאלה היא האם הוא חייב בתרומות מעשרות אם הוא נוהג ללכת לאסוף מהפירות הללו שנפלו, האם הוא חייב בתרומות מעשרות או לא. והתשובה, ברמה העקרונית פירות הפקר פטורים מתרומות מעשרות, אבל במה דברים אמורים? דווקא אם הופקרו לפני גמר מלאכה, אבל אם הופקרו אחרי גמר מלאכה חייבים בתרומות ומעשרות. רוצה לומר, אף על פי שחיוב בתרומות מעשרות יש כבר משעה שהגיעו לעונת המעשר ועדיין לא נגמרה מלאכתן, אבל הרי מותר לאדם לאכול ערי בלי תרומות מעשרות, לאכול ערי עד גמר המלאכה. ואם כן, איפה בזמן גמר המלאכה הועיל המקח, המחירה, זה קביעות, כמו שאדם לוקח לצריכה פרטית, אזי הכנסה לבית זו קביעות, ואז אסור לו לאכול כבר אפילו ערי, כך גמר מלאכה לעניין מקח זה כבר קביעות, ואסור לאדם לאכול אפילו ערי, אפילו פרי אחד, בלי להפריש תרומות מעשרות. ולכן, הועיל וההפקר נעשה אחרי גמר מלאכה למקח, גמרנו, אסור לאדם לאכול בלי להפריש תרומות מעשרות. וזה מה שרבנו פסק להלכה בפרק שלישי מהלכות מעשרות, הלכה כף, כתב רבנו את הדברים הבאים: אוכשם שמותר לאכול ערי מפירות שלא נגמרה מלאכתן, כך מותר להאכיל מהן לחיה ולבהמה ולעופות כל מה שירצה, ומפקיר כל מה שירצה קודם שיעשר. ואם נגמרו, כלומר נגמרה מלאכתן, אף על פי שלא נקבעו למעשר, לא יפקיר ולא יאכיל לבהמה חיה ועוף אכילת קבע עד שיעשר. ומותר להאכיל לבהמה ערי מן הטבל ואפילו בתוך הבית, ומאכיל פקיעה אמיר עד שיעשה עם חבילות. המוצא קציצות, קציצות זה כבר פירות שכבר נגמרה מלאכתן, בדרך, אפילו בצד שדה קציצות, כמו הדוגמה הזו עם המטע, הרי אלו פטורין מן המעשר. מצא גרוגרות, סליחה, קציצות עוד לא נגמרה מלאכתן, מצא גרוגרות, אם דרסו הגרוגרות רוב האדם חייב לעשר שחס קטן מדבר שנגמרה מלאכתו. אז יוצא איפה, כשאדם מצא ליד מטע והוא מוצא פירות, אם אלה פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתן, הרי יוצא שזה הפקר לפני גמר מלאכה, והם פטורים מתרומות מעשרות, הוא יכול לזכות בזה והם פטורים מתרומות מעשרות. אבל אם הם מסוג הפירות שכבר נגמרה מלאכתן, גם אם הם הפקר הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. מצא כריכות ברשות היחיד חייב לעשר, ברשות הרבים פטורות, והעלומות בכל מקום חייבות במעשר וכו'. עכשיו נשים לב, יש משהו מעניין, משנה במסכת מעשרות, היא משנה פרק חמישי משנה זן, חררי הנמלים, יש גורסים חדרי הנמלים, יש גורסים חורי הנמלים, שלנו בצד הערמה. כלומר, יש ערמה של חיטים שכבר דשו אותם, וכבר הם ערמה של חיטים, ואז הנמלים הריחו שיש להם מזון לתפארת, ובאו והתחילו לגרור עוד גרגר ועוד גרגר, ומכניסים את זה לחורים שלהם. הרי הנמלים האלה הם אינם עצלות, הם חרוצות, ומכינות כמויות אדירות, ובחוכמה מרובה יש להם שלושה אתרים. כלומר, האתרים בחורים הם בעלי שלוש קומות. הם אינם שמות את הגרגרים באתר הנמוך, כי יש שם רטיבות, גם לא בעיון אלא באמצעי, והוכח שכמות המאגר של הזרעונים הללו, נמלה כל חייה בקושי תאכל גרגר אחד. יש כאן גרגרים רבים מאוד שהיא אוספת, אוגרת. אנחנו צריכים ללמוד מהן, לא להיות חרוצים, לדעת איך לאגור דברים לטווחים ארוכים. על כל פנים, חורי הנמלים שלנו בצד הערמה החייבת, כלומר יש כבר ערמה חייבת בתמון לעשות, כי כבר נגמרה המלאכה, דשו, זרו, מרחו, זה כבר נגמרה המלאכה, והם לוקחות משם. אז אם יבוא אדם ויקח מהחררים הללו את הגרגרים שהנמלה אספה ורוצה לאכול אותם, אזי פטורים מתרומות מעשרות. למה? סליחה, חייבים בתרומות מעשרות, שידוע שמדבר הגמור היו גוררים כל הלילה, כיוון שהם, מתי זה נהיה הפקר? זה נהיה הפקר לאחר שהנמלה לקחה. אבל ממה היא לקחה? מדבר שכבר נגמרה המלאכה. מדבר שנגמרה המלאכה, הפקר לאחר גמר המלאכה, הרי חייב בתרומות מעשרות. אז יוצא איפה? מי שהולך ולוקח מחורי הנמלים גרגרי דגנים ואוכל, אנחנו עכשיו לא מדברים על הגנה, שינקה והכל, אבל הוא חייב בתרומות ומעשרות. ועל דרכנו למדנו גם שאם יבוא בעל הבית ויאמר לו, תחזיר לי את הגרגרים האלה כי היא לקחה את זה מערמה, נאמר לו, אדוני, כבר התייאשת מכל זה. אם לא אני היית מגלה את הגרגרים האלה, כבר התייאשת, הנמלים האלה כבר לקחו, הביאו והכל, ולא התכוונת בכלל ללכת לחפש אחרי החורים וכל אלה. זה נקרא הפקר, והואיל וזה הפקר, הוא לא חייב להחזיר לבעל הבית, אבל חייב להחזיר לבעל הבית, לקדוש ברוך הוא, את מה שמגיע, וזה התרומות מעשרות.